שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מארץ ומרחבי העולם. אני קרן.
ואני שלי.
ואנחנו יוצרות והמנחות של הפודקאסט, מאזינים הוותיקים שלנו כבר ככה מכירים. ברוכים הבאים למאזינים החדשים, הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קיזואלית, הוא לא מתוסרט, כשבכל פרק מישהי ביתנו מביאה איזשהו קייס ואנחנו דנות בו. היום הוא יום האישה הבינלאומי, זאת אומרת כשהפרק הזה יצא זה יהיה יום האישה הבינלאומי, ולכבוד היום הזה אנחנו בעצם עושים פרק מיוחד בשיתוף עם עמותת פורום מיכל סלע, שאני בטוחה שכולם שמעו על העמותה הזו וכולם מכירים. אנחנו מארחות היום שני מתנדבים בעמותה, את יואל ואת מאיה, שתכף ככה יציגו את עצמם. אז יואל ומאיה, אליכם.
שלום, אני מאיה, אני מתנדבת בפורום מיכל סלע כבר חצי שנה עוד מעט, ואני המפיקה של הקאטון Safe at Home, מיכל סלע, שאני גם אפרט עליו קצת יותר מאוחר.
אני יואל שפרן, אני קרימינולוג קליני, אני דוקטור לקרימינולוגיה, אני עובד בבית חולים פסיכיאטרי מעלה הכרמל, ומלמד באקדמיה. זה פרק חמישי נראה לי שאני מתארח, אבל הראשון בסדרת ה-200. ואני בערך כמעט שנה מתנדב בפורום מיכל סלע, ממש די מההתחלה, ובמקרה באיזשהו אירוע נפגשתי עם לילי בן עמי, אחותה של מיכל, ו היא המליצה לי להצטרף, וכמובן שמחתי, ואני שותף בכל מיני תהליכים שקורים, בכל מיני מיזמים שקורים, על רובם אני לא יכול לדבר כי הם עוד לא התגבשו ופורסמו. אני כן יכול לדבר למשל על כלבי מיכל סלע, שאלה כלבים שנועדו להצטוות, בעצם זה כלבים יוצאי עוקץ, ששומרים על אישה, שבעלה לשעבר או בן זוגה לשעבר ממשיך לאיים עליה ולהציק לה, והיא מרגישה מאוימת ובסכנת חיים, אז הכלבים האלה מאומנים ומאולפים יחד עם האישה, ובעצם לומדים לשמור עליה ולהגן עליה ולאפשר לה חיים שלווים ובטוחים, מה שלא היה לה בשנים האחרונות. אז אני חלק מהצוות שעוזר לבחור את ה את האישה הבאה שתקבל את הכלבים.
זו אחריות.
כן, זאת אחריות. זאת אחריות, האמת שבגדול זה להעריך סיכון, להעריך מסוכנות, שזה משהו שאני כמובן עושה במסגרת העבודה שלי. ואומנם זאת אחריות, אבל זאת אחריות שאני מוכן לקחת על עצמי, מתוקף תפקידי. וזהו באופן כללי, יש עוד המון דברים שאני מעורב, אבל כמו שאמרתי, אני עוד לא יכול לפרסם, אני מקווה שזה יתפרסם בהקדם, כי אז הוא אומר שזה יצא.
אני רוצה רגע לשאול, לפני שאנחנו נכנסים ככה לעניינים, לשאול חצי מילה על הפרויקט הזה באמת של הכלבים, כי שמעתי עליו, והוא נשמע לי מדהים, וזה באמת סופר סופר מקורי, ובאמת, נראה פרויקט ממש, ממש מעולה. הכלבים האלה, כאילו, כשדמיינתי את הנשים האלה שזקוקות לכלבים, זה כאילו הגנה בבית, או שזה כלבים כזה, הם לא מסתובבים איתך, הם לא הולכים איתך לעבודה, הם לא הולכים איתך לסופר, אני מניחה, נכון?
לא, זה ממש כמו, זה כלב צמוד, זה כלב שהאישה יכולה לעשות איתו משהו, מה שהיא רוצה.
כמו כלב נחייה, אני מניחה.
זה כמו כלב נחייה, היא יכולה להסתובב איתו בכל מקום, והוא פשוט הופך להיות, לפעול לפי הפקודות שלה, והבקשות שלה. ממש
מדהים.
שומר ראש צמוד, ולא סתם, חברו הטוב של האדם.
מדהים.
הם באמת, יש את שלי ואת לירן שהם המאלפים, ויש את ירדן דסה שהיא הרכזת של המיזם, שהם באמת עושים עבודה נדרת, ולאט לאט מקדמים את זה.
מדהים. אז היום אנחנו נדבר על המקרה באמת של מיכל סלע, ומשם קצת נשמע על הדברים שהפורום עוסק בהם ועושה, ובאמת עושה דברים מדהימים, עמותה שבאמת מקדמת המון 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 מיזמים סופר חשובים. אז בואו תספרו לנו קצת על הקייס למי שפחות מכיר.
קול, אז אני אתחיל. שנייה רגע, אנקדוטה לפני שאנחנו ממש צוללים לתוך העניינים, כל הרעיון הזה של לבוא ולהתארח אצלן, כאילו זה בעצם קרה בעקבות זום משותף שלי ושל יואל, שבו זיהיתי אותו על פי הכל, ולא הבנתי מאיפה, ואני ככה מנסה להיזכר, ואז הייתי כזה, וואי, בואי נדבר רצח, זה אתה. ואז דיברנו על זה, וכזה התגלגל הרעיון, אז אני long time listener, ואני מאוד שמחה להיות כאן.
וכמובן שהשאלה שהתבקשה כמובן, זה אם מצליחה לזהות בין שלי לקרן.
לא.
אז זה דווקא כן.
כן, האמת היא שככה זה קצת יותר קל, אבל בעיקרון בכל הנסיעות באוטו, זה גם בבוקר וזה, אז אל תחזיקו אותי אקאונטבול.
אנחנו לא שופטות אותך, הכל בסדר.
סבבה. אז נדבר קצת על הקייס של מיכל סלע, ואחר כך נדבר קצת יותר לעומק על הפורום. אז מיכל סלע היא בעצם גדלה בבית זית, במושב קטן באזור ירושלים. היא הרביעית בין שישה ילדים, משפחה גדולה וחמה, שגם זכיתי בשנה האחרונה להכיר קצת יותר לעומק. מיכל היא בעצם אישה שכל חייה הייתה עסוקה מאוד במעורבות חברתית, והייתה לה נפש מאוד טיפולית, ורואים את זה גם בכל המכתבים שלה והברכות שהיא כתבה לאנשים שיקרים לה, וגם מהבחירות שהיא עשתה בחיים. בסדר, היא עשתה מכינה קדם צבאית, והיא עשתה תואר ראשון בחינוך מיוחד וחינוך בשילוב אומנויות, והיא למדה עבודה סוציאלית ועבדה בכל מיני מסגרות טיפוליות, בעיקר עם נוער בסיכון, התנדבה בעמותות, הרימה אירועים ופסטיבלים בינלאומיים, והיא הייתה מדריכה. בעצם היא הייתה מאוד מאוד עסוקה בעבודה עם אנשים ובטיפול ובנתינה, וזה משהו שמאוד מאפיין אותה, ואני חושבת שזו גם הסיבה שהיא נגעה בכל כך הרבה אנשים ונכנסה להם ללב. מיכל בעצם הכירה את אלירן במסגרת עבודה שלהם בעמותת החוט השלישי, שזה בית חם לנוער בסיכון בירושלים. הוא הדריך שם והיא עבדה ביחד איתו, ומהר מאוד הקשר בעצם הפך להיות מאוד מאוד רציני ומאוד סוחף ומאוד מחלה מבחינת העוצמות והאינטנסיביות שלו. מיכל דיברה על זה בזמנו עם אנשים שקרובים אליה, שיש בזה משהו שממש סחף אותה off her feet, שממש ישר מההתחלה הוא היה נורא מואב, ואת האישה של החיים שלי, ואת האהבה של החיים שלי, ומשהו מאוד 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 כזה אינטנסיבי. וזה גם תפס את מיכל במקום שבו זה קסים אותה. היא בדיוק יצאה ממערכת יחסים מאוד מאוד ארוכה, שנגמרה בעצם כי מיכל החליטה שהיא רוצה להתמסד ולהתחתן ולהביא ילדים. היא מאוד מאוד רצתה להיות אימא, ובגלל בעצם מהסיבה הזאת אז הקשר הקודם שלה הסתיים, והיא מאוד רצתה להתחתן ולהביא ילדים, והוא מין הציב בפניה את התגשמות החלום. הנה, אני אוהב אותך, אני אתן לך את כל מה שאני, את כל מה שיש לי, אני מסור אלייך עד עמקי נשמתי, אני רוצה לעשות לך ילדים, אני רוצה להתחתן איתך. והקשר בעצם מאוד 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 מהר הפך להיות מאוד רציני. הם עברו לגור ביחד מאוד מהר, תוך מספר חודשים הם כבר התארסו והחליטו להתחתן. ובעצם הכל על פניו כלפי חוץ היה ממש ממש בסדר. הוא מאוד אוהב אותה והוא מאוד אכפת לו ממנה. המשפחה שלה קיבלה אותו בזרועות פתוחות, עזרו לו להשיג עבודה ולחפש את עצמו, והוא בא מאיזשהו רקע שהוא טיפה יותר קשה עם המשפחה שלו ועם טרגדיות משפחתיות שעברו עליו, וממש קיבלו אותו אל תוך המשפחה. והיו שני דברים שבזמנו הסובבים אליהם ידעו להצביע עליהם כחריגים, על אף שאז זה לא ממש התפרש ככה, וכמובן שחוכמה בדיעבד, אז הכי קל להגיד הכתובת הייתה על הקיר, והיה אפשר לדעת והיה אפשר לגלות, אבל באמת שני הדברים המשמעותיים זה שהיה באלירן משהו מאוד קורבני, זאת אומרת הוא היה מאוד תלותי ומאוד צריך כל הזמן שיעזרו לו ושירחמו עליו, והוא היה מאוד עסוק בעצמו והוא דיבר רק על עצמו. וזה גם המשפחה של מיכל מספרים שזה יצר אצלם איזושהי אשליה כזאת של מעורבות בחיים שלהם, כי הם הרגישו שכל פעם שהם רואים אותם כזוג אז הם מדברים על דברים מאוד מאוד עמוקים ורציניים, אבל בעצם למעשה אלירן דיבר רק על עצמו תמיד. אז זה דבר אחד. הדבר השני שהוא אז היה הדבר הגדול בקשר שלהם, שהם גם הלכו לטיפול זוגי בגללו, זה הקנאה של אלירן. אלירן, כפי שהסתבר גם מאוחר יותר מעדויות של האקסיות שלו, היה איש קנאי מאוד, אובססיבי מאוד, לרמת לא יכל להכיל שלרגע אחד מיכל היא לא שמה את כל תשומת הלב שלה עליו, ושהוא לא מרכז עולמה. הוא גרם לה לנתק קשר ולהתרחק מהמשפחה שלה, מחברים קרובים שלה. הוא גרם לה למחוק מהפייסבוק את כל החברים הבנים שלה, כולל קרובי משפחה. והיה מחטט לה בחיים האישיים, היא הייתה צריכה לדווח לו, אם היא הייתה בטלפון אז היא הייתה חייבת, במקרה שלירן מתקשר היא הייתה חייבת לעבור לשיחה איתו כדי שלא יחשוב שהיא מדברת עם איזה מישהו או שהיא בוגדת בו או שהיא לא אכפת לה ממנו. והיה כל הזמן מין אווירת כזאת ללכת על ביצים, כי מיכל צריכה לתת מעצמה בשבילו ולעזור לו, כי הוא במקום קשה והוא מאוד מאוד רגיש והוא כל כך כל כך אוהב אותה, והוא מרוב שהוא אוהב אותה אז הוא כל כך קנאי. והקנאה הזאת זה משהו שגם אז מיכל דיברה עליו כמשהו שממש חונק את ציפור הנפש שלה. היא ממש, זה היה האישו הגדול מבחינתה, זה גם מה שגרם לה לחשוב פעמיים לפני החתונה איתו, שהיא ממש חששה שאם הקנאה הזאת היא תמשיך, אז זה יהרוג את הנפש שלה והיא לא תוכל לחיות ככה. והקונספציה שהיא הייתה בה זה מין כזה, אוקיי, הוא קנאי, מכל בחינה אחרת, כשטוב, אז ממש 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 טוב. הוא אוהב אותי, והוא מכבד אותי, והוא רגיש, והוא עוטף אותי בטונות של אהבה. אז הוא קצת קנאי, והוא קצת אובססיבי, ועם הזמן, כשהוא יצבור קצת ביטחון בקשר שלנו, אז זה יעבור. ומה זה הדבר הקטן הזה שאני אוכל לבלוע את הצפרדה הזאת, בשביל הבן אדם הזה שהוא כל כך אוהב אותי, והוא גם כל כך צריך אותי. אז בעצם הקשר שלהם ממש מההתחלה התאפיין באובססיביות של אלירן ובאינטנסיביות והמהירות של כל הדבר הזה. ועם הזמן זה רק הלך והחמיר, בניגוד למה שמיכל חשבה בהתחלה. האובססיביות התגברה, הקנאות הפכה להיות יותר ויותר קיצונית, וגם הפכה ליותר יותר מעשים ולא רק רגש. זאת אומרת, קנאה זה משהו הגיוני שהרבה מאיתנו מרגישים לבני הזוג שלנו, וזה לאו דווקא רגש שלילי. אבל ברגע שקנאה הופכת אני חטאת לך בטלפון, אני אהיה חייב לשלוט בכל מה שאת עושה ואומרת וחושבת ולאן שאת הולכת, אז זה כבר הופך לממש משהו שמשפיע על, על, על שגרת החיים של הזוג, וזה ממש הלך והסלים לאזורים האלו. ובשבועות שלקראת הרצח, מיכל כותבת ביומן שלה שבאמת הקשר ביניהם מתדרדר, שהוא מבודד אותה, מונע ממנה להיות בקשר עם המשפחה ועם האנשים שקרובים לה, והיא ממש צריכה להזכיר לעצמה למה היא אוהבת אותו. היא ממש כותבת ביומן שלה הסיבות ללמה אני אוהבת את אלירן. הם בשלב הזה כבר יש להם ילדה קטנה בת 8 חודשים, ומיכל כאילו הגשימה את החלום שלה והפכה לאימא, ואנשים בסביבתה רואים שמשהו קצת לא בסדר, ומשייכים את זה לזה שהיא אימא טריה וזה קשה ולא ישנים ובגלל זה לא עושים ילדים ואל תעשו את זה אף פעם. אז כאילו אף אחד לא ייחס לזה יותר מדי חשיבות, אף אחד לא חשב שזה איזשהו משהו נורא. והיום היא כן אמרה פה ושם, כששאלו אותה על הזוגיות עם אלירן, היא לא כל כך רצתה להתקרב לאזורים האלה, היא לא כל כך רצתה לדבר על זה. כל רגע שהיה לה בלי אלירן, זה היה הזדמנות לקחת זמן לעצמה, והיא לא רצתה בכלל ללכת לאזורים האלה, זה רק בואו נהנה מהרגע הזה עכשיו. אבל כן, כששאלו אותה, אז היא אמרה, לא טוב, לא רוצה לדבר על זה. וממש בערב שלפני הרצח, מיכל הייתה בסדנה לנשים, וזה ככה היה אירוע שמלא בנשים חזקות, של להתחבר לעצמה, להתחבר לנשים שסביבה. יש איזושהי סברה שעולה גם מההתבטאויות שלה ביומנים שלה וגם מהמשפחה שלה, שכנראה שבשלב הזה מיכל כבר החליטה להיפרד מאלירן, והבינה שהיא לא יכולה להמשיך ככה יותר, ושהם צריכים להתגרש, והיא חשבה שהיא יכולה לעשות את זה בעצמה, כי היא אישה מאוד חזקה ומאוד עצמאית, והיא ככה תמיד, וכל דבר שהיא עשתה בחיים, היא הרימה בשתי ידיים, והיא כזה התמודדה עם דברים מאוד מאוד גדולים, והכל היא עשתה בעצמה. ובעצם באותו ערב היא חוזרת לבית שלהם, במושב, ומכאן והלאה כל הפרטים הם נמצאים תחת חקירה, וככה יש את מה שאלירן טוען שהוא הזוי ולא סביר, ויש את התרחיש אירועים כמו שהיום המשטרה מעריכה. הראיות מצביעות על כך שהתחיל אימות ביניהם בחדר של הילדה שלהם. בעצם הבית כולו הפוך ומלא בבלגן, וממש ניכר שהיה שם אימות רציני, ממש מאבק שמיכל נאבקה על החיים שלה. כנראה שבשלב שבו היא נרצחה היא ממש ניסתה להגן על הילדה שלה, היא רצה לכיוונה, ואלירן תוקף אותה, מכה אותה, ובסופו של דבר דוקר אותה 11 פעמים וחונק אותה. הוא בילה בבית אחרי שהוא רוצח את מיכל, ביחד עם התינוקת שלהם, 17 שעות, שבהם התינוקת ישבה שם וראתה את אמא שלה גוססת, ולאחר כמעט יממה הוא לקח את התינוקת, הלך לבית של השכנים, אמר אני ואשתי ניסינו להתאבד, אני צריך עזרה, נתן לשכנה את התינוקת, ומכאן המשטרה נכנס לסיפור והוא נעצר, ומאותו רגע אלירן לא מדבר, פשוט שומר על שתיקה, לא נותן את העדות שלו, את הגרסה שלו למה שהיה, לא אומר, אפילו ברמת האם הילדה שלך אכלה מתישהו במהלך ה-17 שעות האלה, מה היא צריכה, האם יש דברים מסוימים שכאילו אתה הבן אדם האחרון שנשאר ההורה שיודע מה ההרגלים של הילדה ומה היא צריכה ומה היא עושה ולמה היא רגילה, והוא פשוט לא דיבר במשך חודשים ארוכים, ממש עד לאחרונה, שאז הוא מסר את גרסתו, שלפיה הוא טוען שמיכל הייתה המתעללת בקשר, ושהיא תקפה אותו, ושהיא הייתה שיקורה במהלך התקיפה הזאת, ודקרה אותו, מה שלא מתכתב עם זה שלא נמצא מילימטר של אלכוהול בדם שלה, ושבעצם הרצח היה סוג של הגנה עצמית, הוא טוען שהוא איבד הכרה, וכשהוא התעורר מיכל הייתה מתה, וכאן בעצם נגמר הסיפור של מיכל בטרם עת, אבל אחותה לילי בן עמי וקרובים נוספים החליטו שלא כאן הוא יסתיים, ואנחנו ניכנס לזה עוד מעט, אבל לפני כן הייתי רוצה להעביר את הבמה ליואל שיספר קצת על הדינמיקה הזוגית במערכות יחסים אלימות.
אז בגדול זוגיות אלימה בין, בדרך כלל זה בין גבר לאישה, אבל לא רק, כלומר זה יכול להיות גם בין אישה לאישה ובין גבר לגבר, וזה גם לא חייב להיות מצד הגבר אל האישה אלא גם מצד האישה. הכל נכון. יחד עם זאת, על פי רוב זה בדרך כלל הגבר כנגד האישה. הזוגיות הזאת מאופיינת בדפוסים מאוד ברורים, ש בהתחלה, שהוא גם באמת מאוד דומה לסיפור של מיכל, כשבהתחלה יש איזושהי קנאה אובססיבית כזאת, אבל מופרזת וחונקת, אם זה מעקב על הטלפונים, על המסרונים, איפה היא הייתה, אם היא התראתה, אם היא דיברה, שבעיקר זה עם בני המין השני, כלומר עם גברים. ובהמשך זה ממשיך לבידוד חברתי, בעצם הגבר מנתק את האישה מהסביבה שלה, הוא עושה את זה בהדרגה, הוא לא בבת אחת אומר לה, אבל הוא לאט לאט מנתק אותה ממקום העבודה שלה, מהחברים, מהמשפחה שלה, כשבעצם הנימוקים שלו זה שאני פה, מה את צריכה עוד אם יש אותי? עכשיו כשהקשר נמצא בתחילתו, אז המאפיינים האלה של 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 הבידוד והקינה הם מאוד מושכים, כי בעצם זה נאמר מתוך מקום של את כל עולמי, אין לי חיים בלעדייך, מה אני אעשה אם תעזבי, וכשאומרים את זה לאישה בתחילת הקשר, אז בבטח שהיא נמצאת במצב שהיא רוצה את הקשר, אז זה מאוד מושך אותה. אבל מכאן כבר מתחיל עניין סוגיות של שליטה, שהשליטה הזאת גורמת לאובססיביות לעלות ולבידוד ולצמצום החברתי להתגבר, ואז זה כבר ממשיך למאפיינים אחרים של זוגיות אלימה. וצריך להגיד שזוגיות אלימה היא לא בהכרח, ובדרך כלל על פי רוב היא לא פיזית, כלומר יש כל מיני סוגים של אלימות שהם לא פיזיים והם כן מאפיינים זוגיות אלימה, אנחנו נגיע אליהם בהמשך, ואם לא אז תזכירו לי. אז בגדול זוגיות אלימה מתבססת על שלושה מאפיינים עיקריים, כשהראשון הוא יחסי שליטה. כלומר, הגבר הוא מרכז המשפחה, מרכז החיים, הוא זה שמחליט, הוא זה שקובע. יש חלוקה דיכוטומית, מה הגבר עושה ומה האישה עושה, כשבדרך כלל הגבר הוא זה שיפרנס ויהיה אחראי על הכסף, והאישה אחראית על גידול הילדים ובבית, כלומר, מין חשיבה מאוד פרימיטיבית כזאת. שזה גם מתקשר למאפיינים אישיותיים שיש לו, למשל, דימוי עצמי נמוך, שגם על זה תכף נדבר. הקשר גם מתאפיין באמביוולנטיות רגשית, כלומר, האישה מאוד מאוד אוהבת, אבל מאוד מאוד שונאת. וגם הגבר מצד אחד מראה אהבה מאוד גדולה, ומצד שני אלימות. ויש פה איזשהו משחק בין אהבה שנאה כזה, גם אצל הגבר וגם אצל האישה, שבסופו של דבר משאירה את הגבר בתוך השליטה, כי הוא שולט במאפיינים האלה. והשלב השלישי אלה יחסי תלות. בעצם יש תלות של האישה בבעלה. התלות הזאת היא תלות כלכלית, שזה גם מתקשר לסוגי האלימות, תלות כלכלית, כלומר, הוא מחליט מה היא תקנה, איך היא תקנה, הוא נותן לה כרטיס אשראי, הוא נותן לה צ'קים, הוא נותן לה כסף, אין לה כלום. בגלל זה גם אחד הפחדים לעזוב ולהיפרד, זה פשוט היא נשארת בלי כסף. זה גם תלות חברתית, הבידוד החברתי שדיברנו עליו, תלות רגשית יכולה להיות גם, בעצם האובססיביות הזאת גורמת לתלות בין הגבר לאישה, כי הוא משאיר אותה בודדה ויש לה רק אותו. ותלות פסיכולוגית, שגם כאן הוא גורם לה להרגיש שכל מה שהיא צריכה יש לה, שזה בעצם הוא, והוא גם שולט עליה, הוא קובע לה מה היא תלבש, מי היא תלך, איך היא תלך. וכשאנחנו מסתכלים על זוגיות אלימה, אנחנו יכולים לאפיין את זה על ידי שלושה שלבים. שלב הראשון זה איזשהו שלב של הצטברות של מתח. כלומר, לאט לאט אצל הגבר מתחיל להצטבר, הוא לא, נגיד זה ככה, זה מין מחל כזה שמתמלא. וכשהמחל הזה מתמלא, אז הוא צריך איכשהו להישפך, וזה פורקן המתח. עכשיו, פורקן המתח לא חייב להיות אגרוף, לא חייב להיות סכין. הוא גם יכול להיות, לא, עם מי דיברת עכשיו? זה יכול להיות, אל תלבישי את הסטריפלס. זה יכול להיות, אולי לא תלכי עם חברים עכשיו, אולי תישארי איתי בבית. כלומר, זה מתחיל משם. זה לאט לאט הופך ומדרדר. עכשיו, אחרי שיש את הפורקן של המתח, כלומר, את ההתנהגות האלימה, אז יש שלב שאנחנו קוראים לו ירח דבש. שזה השלב שבו הגבר בעצם מתנצל, מחזר, אוהב, מלטף, מחבק, וגורם לאישה בעצם לשכוח את ההתעללות שהייתה לפני כן. עוד פעם נצבר המתח, עוד פעם פורקן מתח, עוד פעם ירח דבש. ככה זה מעגל של שלושה שלבים, שככל שהוא עובר, הוא גם נהיה יותר קצר, כלומר יש יותר התפרצויות, וגם הוא מחמיר ומסלים, כלומר הוא הופך להיות חמור יותר. ואז מה האישה אומרת לעצמה? האישה יכולה להגיד לעצמה, למשל, מחפשת צידוקים, רציונליזציה, לזה שהיא נשארת בזוגיות הזאת. היא אומרת, כאילו, מגיע לי שהוא נתן לי מכה, אז אני רציתי ללכת, מי אני בכלל שאני רוצה ללכת? אני צריכה להיות איתו. זה יכול להיות הכחשה. לא, זה לא כפה. זה יכול להיות מינימיזציה, כלומר, מזעור, מזעור של ההתנהגות. אז הוא בסך הכל אמר לי לא לצאת עם חברים, מה, זה כזה נורא. ואז יש כמו סטוקהולם, כלומר, היא ממש מתחילה להזדהות איתו ועם ההתנהגות שלו ולקבל אותה ולהבין שמבחינתה ההתנהגות הזאת היא בסדר. עכשיו, מבחינת הגבר, בגדול, הגבר יש לו דימוי עצמי נמוך. אלה אנשים שברובם הם ריקים, הם חלולים, אין להם כלום, או אין להם הרבה בתוך, הם יכולים להיות מאוד מוצלחים כלפי חוץ, אבל בתוך תוכם הם, הם מאוד חלשים, ולכן הם צריכים מישהו לשלוט עליו, ובדרך כלל זאת תהיה האישה. האנשים האלה מאוד מפחדים שיעזבו אותם, הם מאוד תלותיים. הגבר יותר תלותי באישה ממה שהאישה תלותית בגבר. והדרך שלו בעצם לשמר את ההתנהגות האלימה הזאת, זה באמצעות השליטה הזאת, האובססיביות, הקנאה והאלימות הזאת. יש גם גברים שבעצם זאת הדרך שהם מכירים. הדרך בעצם לפתור את את הבעיות היא באמצעות אלימות. עכשיו, אנחנו מאפיינים את הגברים, בעצם יש ארבע הפרעות אישיות, שכמובן אני לא מדבר פה, אני לא אומר שכל גבר שמתנהג בצורה אלימה הוא מופרע אישיותית, אבל כן יש קווי אישיות שאנחנו יכולים לראות. יכולים להיות קווי אישיות נרקסיסטית, כלומר אנשים, גברים שהם צריכים את ההרצה הזאת, הם חסרי אמפתיה, הם חושבים שמגיע להם, הם חושבים שהאהבה שהם נותנים זאת האהבה האידיאלית. הם מאמינים שהם מיוחדים, שהם צריכים לקבל יחס מועדף. יש קווי אישיות גבולית. אנשים שהם, מה שדיברנו על האהבה שנאה הזאת, יש חוסר יציבות. אנשים שלא יכולים לשאת את הנטישה הזאת. יש להם דימוי עצמי נמוך, וגם באופן כללי הדימוי עצמי שלהם לא עקבי, וזה יכול להוביל אותם להתנהגות אימפולסיבית, לאיומים בהתאבדות, לשינויים במצבי הרוח, התקפי זעם כאלה, קושי בשליטה על כעסים, וגם אצל אנשים עם הפרעת אישיות גבולית, כשהם נכנסים לסטרס מאוד גדול, זה יכול להוביל אצלם לחשיבה פרנואידית, ממש שהם יכולים לחשוב באמת, אפילו ברמה פסיכוטית, שהיא בוגדת בהם. קווי אישיות תלותית, גם יש פחד מפרדות, הגברים בעצם תלותיים בסביבה, אין להם כלום בתוך עצמם, הם לא סומכים על עצמם, ולכן הם צריכים להתעלות על מישהו אחר, וכשהם נתלים על האישה, אזיק כל עולמם, וכשהאישה מבקשת להיפרד מהם, אז מבחינתם הקרקע נשמטת מתחת לרגליים, ואין להם מה לעשות, אלא פשוט לזכות בשליטה האחרונה, שזה לרצוח אותה. וכמובן יש את קווי אישיות האנטיסוציאלית, שהאנשים האלה אלימים באופי שלהם, מניפולטיביים, שקרנים, רגזניים כאלה, פותרים סכסוכים באמצעות אלימות, זה מה שהם מכירים, זה מה שהם יודעים. יש להם, הם חסרי אחריות, הם חסרי חרטה. כשבעצם אלה המאפיינים העיקריים של הגברים האלה. מבחינת המאפיינים של אנשים עמוקות, אז קודם כל, זה לא נשים עמוקות, כי אמרנו שזה לא תמיד באלימות, אלא נשים שחיים בשבי האלימות, חיות בשבי האלימות. הרבה מהן, בעצם יש איזשהו עניין של התקשרות, התקשרות לא תמיד טובה, לא תמיד נכונה. בגלל שהן נמצאות בזוגיות כזאת, הן יאשימו את עצמן, תהיה להן מערכה עצמית נמוכה. הן יכחישו את האחריות של הגבר בזה שהוא בעצם גורם לזה. הן אפילו מרחמות עליו, והן נשארות שם כי הן בעצם מפתחות חוסר אונים נרכש כזה. כי זה מה שהן יודעות, וזה מה שהן מכירות. וגם מאוד מפחדות, כי בסופו של דבר גם אם הן יעזבו, אז הן יהיו לבד, והן לא רוצות להיות לבד, הן רוצות להיות בזוגיות, גם אם הזוגיות הזאת היא אלימה.
או לחלופין, אפילו כאילו יש את הפחד של ברגע שאני אפרד ממנו, ברגע שאני אגיד לו שאני רוצה להיפרד, אני רוצה להתגרש, אני רוצה שהוא יוצא מהבית, אז האלימות תקבל ביטוי פתאום. ראינו את זה גם בסיפור של מיכל, גם בסיפור של דיאנה, זה חשוב להבין שהרבה פעמים הפרידה עצמה היא בעצם הטריגר לאלימות הקשה, וזה בעצם הרבה פעמים מה שקורה, שברגע שהאישה סוף סוף מחליטה להיפרד, אז מגיע הביטוי האחרון של האלימות, שהיא גם אחרי נקודת האל חזור.
ובגלל זה אנחנו, הכלל הראשון והכי חשוב, שאנחנו יכולים להגיד פה, ולילי ונמי אומרת את זה בכל במה אפשרית, אסור להיפרד לבד. אסור להיפרד לבד. עדיף שהפרידה תהיה לא מול הגבר, אלא כשאת במקום אחר, עם, או מקום תומך, או משפחה, או חברים, או אפילו מקלט, אבל לא לעשות את זה לבד בבית. אסתרה אהרונוביץ' נרצחה ביום שהיא נתנה את מסמכי הגירושין לבן זוגה. הבת שלה גם, אנחנו עובדים על איזשהו פרויקט ביחד, קוראים לה מעיין. היא נרצחה כמה חודשים אחרי מיכל, ממש לפני פחות משנה. אלה בגדול המאפיינים והדפוסים גם של הגבר וגם של האישה. עכשיו צריך להבין שהלימוד במשפחה היא מאפיינת את כל שכבות האוכלוסייה, את כל המגזרים, את כל התרבויות. זה לא חייב להיות אישה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, זה גם יכול להיות מנכלית או מטפלת או פסיכולוגית או מנהלת או מרצה, כולן כולן, וזה גם יכול להיות יהודיה, ערבייה, נוצריה, אתיופית, רוסיה, צברית, זה לא משנה. זה נמצא בכל השכבות. הסטטיסטיקות אומרות שיש בסביבות 200 אלף נשים שחוות אלימות בתוך המשפחה. אנחנו מעריכים שזה בערך פי 2, כי הנתונים האלה נלקחו לפני יותר מ-10 שנים, ובממוצע נרצחות בסביבות 20 נשים בשנה, בסביבות 200 נשים ב-10 שנים.
25 נשים נרצחו ממש בשנה החולפת, וגם למגפה היו את האותות שלה.
בדיוק מה שבאתי להגיד, שאני מניחה שבעת קורונה המספרים גבוהים יותר.
כן, חשוב לי להגיד רגע, כי זה באמת דברים שאני שמעת, שאנשים סביב מדברים על הקורונה. הקורונה לא יוצרת אלימות במשפחה. הקורונה פשוט מסלימה אלימות שכבר קיימת, נכון?
הקורונה בעצם יוצרת...
ועוזרת לבידוד.
היא בעצם יוצרת תנאי לחץ, שגם זוג שהוא... שהוא על פניו לא חווה דפוסי אלימות כאלה, עדיין בגלל שנמצאים שני אנשים באותו מקום כל הזמן, זה יוצר דינמיקה שלפעמים יכולה להיות קונפליקטואלית, והחיכוכים האלה ככל שהם מתגברים, אז זה גם יכול להוציא התנהגויות של אנשים שהם לא בהכרח מתכוונים אליהם.
חשוב גם לומר שהאסקלציה היא לאו דווקא הדרגתית, זאת אומרת הרבה פעמים יש את האובססיביות ואת הקנאה ואת הביטויים שהם לאו דווקא אלימים ברמה הפיזית או ממש התעללות לשמה, ושהדבר הזה מסלים ישר לכדי אלימות פיזית מאוד 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 קשה. אין איזה שלבים קבועים שצריך לעבור בדרך, של קודם יש לי פנס בעין ואחר כך אני הולכת לבית חולים ואז בסוף הוא רוצח אותי. זה ממש ממש לא ככה.
הכוונה שלי זה שזה לא שיש עכשיו זוגיות, לא יודעת, שאת נמצאת בזוגיות שעל פניו הכל בסדר, ואין את האובססיביות, בסדר, אין את הקינה, הגיעה הקורונה, יש לחצים, הוא רוצח. זה לא יכול, בעיניי לפחות.
נכון, אבל זה כמו...
כל הקייסים שהיו לאחרונה של הרצח, זה לא בא משום מקום. זאת אומרת, זה שוב, אני לא מדברת על...
את צודקת, אבל אני רוצה להשוות את זה לגן קונטרול. כי בעצם כמו שאומרים שכאילו הגישה לנשק לאו דווקא כאילו מה שגורם לאנשים לרצוח, היא פשוט עוזרת לפטליות של הרבה מאוד מקרי אלימות. אז גם פה כאילו הקורונה עצמה לא מייצרת את הבעיות האלה שקיימות בתוך מערכות היחסים, אבל יכול להיות שהיא גורמת לאסקלציה יותר קיצונית, וככה בעצם כן מגבירה את האחוז של אלה שעוברים מ-X ל-Y.
עכשיו כאן אנחנו חייבים להגיד שתמיד יש כתובת על הקיר. תמיד יש סימנים מקדימים. לא תמיד אנחנו רואים אותם, לא תמיד רואים אותם בזמן, לא תמיד מי שצריך לראות אותם רואה אותם, וכאן אני ממש לא אומר שהאישה צריכה לראות, אלא גם הגבר, או גם החברים שלו, או גם הסביבה שלו, או גם ההורים שלו צריכים להיות קשובים ולדעת. אנחנו כמובן ממש לא מאשימים את האישה במה שקרה לה וזה שהיא לא שמה לב, כי עם כל הכבוד, אישה לא צריכה לעשות PCLR ומבחני פסיכופתיה לבעל, לגבר שהיא יוצאת איתו. מומלץ, אבל לא כדאי. והאישה, לא כל אישה היא מאבחנת הפרעות אישיות, ואנחנו גם לא...
רגע, שנייה, לא כולם מריצים את שאלון הפסיכופתיה? לא, כאילו זה לא נורמלי.
תראי, בחוגים שלי...
שנייה, בואו נשים את זה על השולחן. מיכל סלע לצורך העניין, תואר שני בעבודה סוציאלית, לא תגידו שזו בחורה שהעולם הטיפולי זר לה, ושאין לה הבנה מעמיקה של הנפש. הרבה פעמים, אתם יודעים, אנחנו מדברים הרבה על תמורי הזרה בפורום, וזה באמת כל הסימנים האלה שיואל דיבר עליהם מקודם, שאנחנו לא רואים מקרה אחד שבו לא היה ביטוי של לפחות אחד או שניים, ועדיין מדברים על החשיבות של תמרורי הזרה, אבל בשביל שנשים לא ירצחו, אז צריך שלא יהיו רוצחים. וזה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים שצריך לקחת מזה. זאת אומרת, האחריות היא לא מוטלת על כתפי האישה בלבד לזהות את הסכנה. תמרורי הזרה הם גם עבור הגבר, הם גם עבור הסביבה שלו. ואני אגיד יותר מזה. לילי בן עמי, אחרי הרצח של אחותה, היא שאלה את עצמה שתי שאלות. האחת זה, איך לא זיהיתי? איך לא ראיתי? איך זה יכול להיות? אנחנו כזאת משפחה חמה, כזאת משפחה אוהבת ועוטפת ותומכת. איך לא ראיתי שום דבר? והשאלה הבאה שהיא שאלה את עצמה, זה מה היה יכול להציל את אחותי? ומתוך הדבר הזה בעצם קם פורום מיכל סלע, שמאז פועל באמת בכל ערוץ וכל מגזר אפשרי, בשביל למגר את התופעה הזאת של אלימות במשפחה, ולהגיע לאפס נרצחות בשנה. אנחנו בפורום ממש תופסים את זה כמו שפעם היה מקובל שמרביצים לילדים בבית ספר, או שפעם היה הרבה יותר מקובל הטרדות מיניות במקום העבודה, שידברו ככה על התופעה הזאת של אלימות כלפי נשים, שזה יהיה מין, זה משהו כזה שחלף מהעולם הזה, ושכבר לא קורה, וכשזה קורה זה מעורר זעזוע ולא עובר בשתיקה אף פעם. זה קצת עצוב שבשביל שפורום כזה יוקם ובשביל שיתחיל הגל המטורף הזה של מודעות שאנחנו קוראים לו גל מיכל, כי זה באמת מה שקרה גם במגזר הציבורי ובמשרד הרווחה וגם בציבור הרחב, בשביל שזה יקרה הייתה צריכה לרצח מיכל וספציפית הייתה צריכה לרצח אישה יפה ולבנה ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, בינוני, ושיש לה את כל הווים בצ'קליסט שיעוררו את הזעזוע והתדמה של אנשים בציבור. אבל חשוב להגיד, פורום מיכל סלע זה גם הפורום של רואן אלקטנני ושל טטיאנה חייקין ושל מאיה וישניאק, וזה פורום שבא לתקוף את כל התופעה הזאת ולמגר באמת כל ביטוי של אלימות במשפחה, פיזית, מילולית, מינית, דיגיטלית, פיננסית, והוא לא מתמקד רק בפתרונות והתמרורי הזרה, שזה הדברים שאנחנו רואים הכי הרבה בתקשורת. יש עוד המון המון דברים שהפורום עוסק בהם, שאמורים לתת מענה גם לגבר, ולתת מענים שהם הרבה יותר מגוונים ממה שאנחנו ראינו עד עכשיו. בעצם עד שהפורום הוקם, היו שלושה פתרונות אפשריים בעבור אישה שחובה אלימות, שזה לפנות למשטרה, לפנות לרווחה או ללכת למקלט. שלושת הפתרונות האלה, אלו פתרונות שהם א', הם בדיעבד, זאת אומרת, חווית אלימות, קיבלת את המכה, עכשיו את הולכת למקלט, יופי, או עכשיו מתקשרת למשטרה, כבר too late, ובהרבה מקרים כמו שראינו שהאלימות הקשה והרצח מגיע בעצם כביטוי ראשון של אלימות, אז זה בכלל בכלל לא רלוונטי. ובית, שלושת הפתרונות האלה מוטלים על כתפיה של האישה בלבד. זאת אומרת, האישה יש לה את האחריות לזהות, להבין ולעזור לעצמה לצאת מהמצב הזה, ובעצם לא, זה לא נותן שום סיכוי לנשים שהן אולי לא מודעות או שאין להם את המעטפת הנכונה. ופה הפורום נכנס לפעולה בעצם בשביל להגדיל את סל הכלים שעומד לרשות אותן נשים ולרשות גברים שהם או פוגעניים או שאנשים מהסביבה, חברים קרובים, הרשויות, בעצם להעצים את סל הכלים ולאפשר עוד כלים מצילי חיים באזור הזה של אלימות במשפחה.
כן, אני רק אחדד את מה שמאיה אמרה. בעצם עד שהפורום הוקם כל הפתרונות היו בדיעבד ולא למפרע, כלומר לא היה שום פתרון שמונע, היה רק פתרון לטיפול, ותמיד זה היה, או בדרך כלל זה היה מאוחר מדי. מה שהפורום מנסה לעשות, הוא מנסה למנוע את הרצח ובאמת לתת את הכלים כדי שההסלמה לא תגיע והאלימות הפיזית לא תגיע והטרור הזה לא יגיע, ושיהיה אפשר לעצור אותו בזמן בצורה נכונה ובטוחה ולא לבד.
אני חייבת להגיד, בהמשך לעניין של הסימנים המקדימים, אז אני אתן את דוגמה ספציפית את שירה איסקוב, כי אני חושבת שכשהיא דיברה בעצם על החוויה שלה ועל הסימנים המקדימים שהיו שם, אני ישבתי ואני כאילו התחלתי, הלב שלי יצא אליה בעניין של, שכולם דיברו על זה שכמה סימנים מקדימים היו להביעד וכמה תמרורי אזהרה, ואני הסתכלתי על זה דרך העיניים שלה ואמרתי, וואלה, יש מצב שאם הייתי בסיטואציה הזאת, אני, בסדר, שאני כאילו, המודעות שלי לנושא היא ברמת האובר לנתח סיטואציות, לא הייתי מזהה את הדברים האלה. אפילו ברמת שהוא אמר לי בשלב מסוים שהמכנס שאני לובשת לא מחמיא לי. הוא לא אמר לה שזה גורם לה לראות חשופה מדי, הוא לא אמר, ואני כאילו ניסיתי לזכר, אני זוכר שעמדתי עם מישהו ואמרתי לו, אני מנסה לזכר, אנחנו ביחד 10 שנים, לא הייתה סיטואציה שבה אני אמרתי לך או שאתה אמרת לי שזה חולצה לא יפה או משהו? אף אחד מאיתנו לא קם וזרק את הבגד הזה, אבל בטוח הייתה סיטואציה, לא צריך לזכר, אבל בטוח הייתה סיטואציה כזאת. והדבר שהכי הכי הכי כאב לי לשמוע ושהכי הבנתי אותה, זה כשזה באמת הסלים לאלימות פיזית, והיא החליטה בסופו של דבר כאילו להשלים איתו, והיא אמרה, טוב, אם הוא ירים על היד שוב, אז הוא ידחוף אותי, אז תהיה בעיטה, אז אני אלך.
כן.
ואתה חושב שכשאתה גר עם בן אדם וחי עם בן אדם, אתה כאילו מרגיש שאתה מכיר אותו, לא משנה מה. אתה מרגיש שאתה מכיר אותו לטובה ולרע, ואתה אומר, כאילו אני מבינה איך הסיטואציות האלה של רצח לא יעברו לך בכלל בראש.
לגמרי.
או סיטואציה של אני צריכה עזרה בשביל להיפרד מהבן זוג שלי?
אני חושבת גם, ואם להמשיך את הנושא הזה של הסימנים המקדימים, גם הם נראים קצת אחרת, כאילו כשבאים ואומרים על הנייר שהוא מרחיק אותך מהקרובים אלייך, זה לא נשמע כמו מה שהיה בין עם אלירן ומיכל. זאת אומרת, הם יומיים לפני הרצח ישבו לארוחה משפחתית עם המשפחה שלה, יום לפני, כאילו בשעות בודדות לפני הרצח היא הייתה בסדנה עם אחותה, כאילו על הנייר היא הייתה קשר מאוד רציף עם המשפחה שלה, הם ראו אותה הרבה, וגם לצורך העניין, זאת אומרת, הוא ניהל מערכת יחסים עם המשפחה שלה, מה שגרם לזה להרגיש שהיא מאוד, זאת אומרת, שיש מערכת יחסים איתה, בפועל הוא פשוט, זאת אומרת, מה שהוא עשה זה לנהל את הסיטואציה, הוא ניהל את המערכת יחסים.
הוא ניהל את המערכת והוא יצר שליטה, והוא פשוט, נקרא לזה במרכאות, הרדים את הסביבה, כדי לא לעורר את האלימות הזאת. עכשיו, צריך להבין שבאמת הגברים האלה, גם אלירן בעדות שלו אמר שהוא היה קורבן של הסיטואציה, ושבעצם הוא הגיב בהגנה עצמית, כי מיכל תקפה אותו. שוב, אנחנו כמובן לא מאמינים לזה, אבל במידה מסוימת הוא כן חווה איזושהי קורבנות, בחוויה האישית שלו. ברור שאובייקטיבית אין לזה קשר למציאות, אבל בחוויה האישית שלו, הסובייקטיבית, יכול להיות שבאמת מרגיש קורבן של הסיטואציה. לא מצדיק שום דבר, כן? ברור שלא, אנחנו פשוט מסתכלים על בתוך האישיות שלו, אז באמת יכול להיות שהוא כן חווה קצת חוויה קורבנית מסוימת. כי...
זו נקודה שרציתי לגעת בה, כי גם אביה דיבר על זה, לא אלימות פיזית, אבל הוא היה מדבר על זה שאתה משפילה אותו, ומדברת עליו לא יפה, מניחה שזה הייתה בעיקר פגיעה באגו, אבל כי אנחנו שומעים את זה. השאלה אם זה באמת, זה באמת משהו שמאפיין את הגברים האלה, שזה באמת איזושהי תחושת קורבנות, שהם באמת באמת מאמינים, שכאילו לא הייתה להם ברירה במרחב.
גבר עם דימוי עצמי נמוך, זה פוגע בו. גבר עם דימוי עצמי גבוה, שבעצם יודע מי הוא ומה הוא, אז יכולים להגיד מה שרוצים. בסופו של דבר הוא... זה לא יזיז, כי הוא גם יודע להעריך איך הוא ומה הוא. והגברים האלה שהם ריקים, אז שהם רוקנים אותם עוד יותר, ומדברים ומשקפים להם את הרקנות שלהם, אז זה באמת יכול להיות או פגיעה נרקסיסטית, שיכולה באמת להוביל התנהגות אלימה, או תגובה אנטיסוציאלית, כלומר תגובה שהיא אלימה מתוך הסל כלים שאני כגבר אנטיסוציאלי מכיר, שזה פשוט להגיב בצורה אלימה, כי זה מה שאני יודע.
אז בואו, טוב, יש לנו הרבה מה לדבר ואין לנו הרבה זמן, אבל כן רוצה לגעת קצת בעניין של באמת של הגבר, בסדר? כי אנחנו באמת כל הזמן, כמו שאמרתם, דואגים ככה, יש המון המון תמרורים ועזרות, אנחנו דואגים מאוד להזהיר את האישה, ושוב אני אומרת גבר ואישה נטו כי סטטיסטית זה מה שקורה, אבל אנחנו רגע רוצים להבין ולזהות גם את הדפוסים של הגבר כדי להבין, מה שהכי מעניין אותי זה שאני בעבודה שלי יודעת שמי שאתה כבן אדם והאופן שבו אתה מתנהג זה לא עבודה ובית. הרבה פעמים, אני עוסקת בגיוס, הרבה פעמים דפוסים שמלווים אותך בעבודה ודרך שבה תתנהג בסיטואציה מסוימת תלווה אותך גם בדפוסים אחרים בבית או בכל מקום. פה מה שבאמת באמת מסקרן אותי זה שהמון המון המון מהגברים האלה הם גברים רוב הסביבה שלהם לפחות, קולגות בעבודה, או חברים, או אנשים, תופסים כאנשים סופר אינטליגנטיים, וחכמים, ונעימים, ומקסימים, והחברויות האחרות שלהם, כדוגמה, אמיר רז, בסדר? אני לא מדברת על המשפחה שלו, אני מדברת על העובדה שהוא עבד במשטרה, ואנשים שהכירו אותו, וכאילו הדפוס הזה של האלימות והשליטה נמצא, זה נשמע שזה נמצא, רק בזוגיות, שהכל מתנקז לשם. איך זה קורה? איך אתה מצליח להיות בן אדם אחר לגמרי, ולהציג לפחות דימוי עצמי גבוה יותר? מה?
אני לא חושבת שאתה בן אדם אחר לגמרי, אני חושבת שגם על אלירן, זאת אומרת, היום הגיעו הרבה מאוד אנשים ממקומות שונים בחיים שלו, כולל אנשים שעבדו איתו, שכן ראו סימנים ודפוסי התנהגות אלימים. פשוט הדבר הזה היה לדעתי פשוט פחות מדובר. זאת אומרת, אלה שכן נשבו בקסמיו, בוא נגיד, וראו את הבחור הרגיש שעובד עם נוער בסיכון, והוא מאוד מדבר על הרגשות שלו ועל הכאב הרב שהוא חווה מהאובדן שלו וכל בעצם סיטואציה שהייתה לו. אז הרבה מאוד אנשים מאוד חוו אותו כיצור אמפתי זאת אומרת, ורגיש ונעים, אבל כן היו הרבה מאוד אנשים, או אני לא יודעת אם הרבה, אבל היו אנשים אחרים שבעצם כהכנה למשפט, או בשלבים הנוכחים שאנחנו נמצאים בהם, כולל אקסיות, שזה באמת בתוך מערכות זוגיות, אבל גם אנשים שבאמת עבדו איתו, זאת אומרת, בסיטואציות שהן ממש לא זוגיות.
צריך, שוב, זה נכון שבעצם... הדרך, האופן שבו אנחנו מתנהגים בחוץ, והאופן שבו אנחנו מתנהגים בבית, הוא שונה. זה תקין, זה נורמלי, וזה בסדר. בבית אנחנו צריכים להרגיש יותר חופשיים, ולהרשות לעצמנו לדברים שאנחנו לא מרשים בחוץ, זה סבבה. המילה כאן היא מינונים. ברגע שזה הופך להיות קיצוני, ודו פרצופי במרכאות, אז זה באמת כבר איזשהו תמרור אזהרה. למשל, אם זה הפרעת אישיות גבולית, או קווי אישיות גבולית, או תלותית, אז גם, כשאני תלוי בסביבה, אז אני תלוי בסביבה, כשאני נמצא בבית, אז אני שולט על האישה, אני לא יכול לשלוט על הסביבה שלי, או על החברים שלי, אני כן יכול לשלוט על האישה, או אנטי-סוציאלי גם, הוא יודע שאם הוא יתנהג באלימות בחוץ, אז הוא כנראה יחטוף, אבל בבית הוא מורשה לעצמו, אז ברגע שבאמת הקיצוניות הזאת מלווה, אז זה תמרור האזהרה שאנחנו מדברים עליו.
עוד שאלה שסוג של ענית עליה כבר, אבל חשוב לי רגע לחדד את זה. אמרת שבסוף הפחד מנטישה, זה מה שגורר, זאת אומרת כשאישה מנסה באמת לסיים את המערכת הזוגית, וכדי לשמר את השליטה בעצם יש, מתבצע הרצח. השאלה שלי כזאת, רוב הרציחות שאנחנו שומעים עליהן לפחות, רציחות שהן מאוד מאוד בקור רוח ומתוכנן, וזה לא קורה כאילו, אתה יודע, בהתקף זעם של 4 שניות, אני יורה בה וזהו, תמיד יש דברים, זה תמיד כזה אירוע שאורך זמן, ואני מבינה שזה הרצון לשמור על השליטה, אבל בגלל שזה באמת בכזה קור רוח, הם, כאילו, הם חושבים על ההשלכות, הם מבינים שבסוף, עזוב האישה, אתה כאילו דופק לעצמך את החיים, אתה לא הולך לצאת מזה, זה ברור כאילו לכולם שהולך להתבצע פה רצח. אני מנסה להבין כאילו מה עובר להם בראש באותם רגעים.
אני חושב שבגדול לא עובר להם הרבה בראש, אלא הם פשוט מתנהגים בצורה יחסית אימפולסיבית, או מאוד אימפולסיבית, אפילו לא יחסית, מאוד אימפולסיבית, מתוך איזשהו דחף שהוא פרוידיאני, לא מודע לצורך העניין, שהדחף הזה הוא בעצם השליטה, שמבחינת פרויד, מבחינת דחפים ותכנים לא מודעים, שליטה זה אחת הסוגיות הגדולות ששולטות ברובנו, כל ענייני OCD וחרדות וכאלה. אז גם אצל הגבר האלים, אז כמו שאמרנו, הוא מאוד מאוד חלול מבפנים, והסוגיה של השליטה היא מאוד מאוד משמעותית בשבילו, וברגע שבת הזוג שלו רוצה להיפרד ממנו, אז זה פוגע לו אנושות בשליטה, והפגיעה הזאת מייצרת איזושהי התנהגות שמונעת מתוך דחף אימפולסיבי, שהוא מאוד מאוד תוקפני, והוא יכול גם ועלול לגרום לרצח, שזה בעצם האקט האחרון שלה, שליטה של את לא תעזבי אותי, אלא אני גורם לך לעזוב את כולנו.
איך אנחנו גורמים לילדים שעתידם להפוך לגברים כאלה, לא להפוך לכאלה? מה אנחנו צריכים לשים לב, ואיך אנחנו מטפלים כבר ב... נתחיל מאפס.
כן. טוב, קודם כל, נתחיל מהילד. הילד לא רוצה ולא אמור להיות עד לזוגיות אלימה של ההורים שלו. זה יכול לייצר מעבר בין דורי, מה שאנחנו קוראים, שבעצם הילד שראה את ההורים שלו בזוגיות אלימה, יגדל להיות בעצמו בזוגיות אלימה. זה יכול לשחזר את עצמו גם מהצד של התוקף וגם מהצד של הנפגע או נפגעת. ואנחנו גם רואים איזושהי קורבנות חוזרת גם בקרב, אפילו דיאנה רז הייתה בזוגיות אלימה ונפרדה והתחתנה עם אמיר, ושוב, כמובן אין פה האשמת קורבן, אנחנו פשוט מתארים פה את הסיטואציה. הדבר השני זה בעצם עניינים של התקשרות. התקשרות לא בטוחה של הילד עם ההורים שלו, עם הדמויות המשמעותיות שלו, בעצם גורמות לחוסר אמון בעצמי, בסביבה, באחרים, ובעצם הדרך להשיג את האמון הזה מתקיים בצורה שהיא במרכאות לא בטוחה, כי ההתקשרות מההתחלה הייתה לא בטוחה. ואז זה יכול להיות גם בצורה של אלימות. כלומר, הילדים האלה שחווים איזשהו חסך פסיכולוגי, יכול להוביל אותם בעתיד למלא את החוסר הזה, את הרקנות הזאת, בשליטה אלימה, שיכולה לבוא לידי ביטוי בצורה גם או סמויה, אובססיביות תקינה, או גלויה, שזה כבר האלימות וההתנהגות המעשית. ובאמת הילדות יכולה לנבא הרבה פעמים את ההתנהגות בבגרות. Okay.
אבל בסיטואציות כאלה אנחנו כל כך, איננו כל כך שליטה. זאת אומרת, אם הילד באמת גדל בבית אלים, סביר להניח שגם ההיקשרות שלו היא לא בטוחה, מה קורה אחרי? זאת אומרת, ברגע שהילד קצת גדל, מה אני כמורה צריך לשים לב אליו, כגננת, אתה יודע, שבסוף, אוקיי, יש לנו פה בעיה, נולד לתוך איזושהי סיטואציה, גדל לתוך איזושהי סיטואציה, איך אני מתקן את זה כאילו שלא העתיד שלו הוא doomed להיות, אתה יודע.
כחברים, כאחים, כהורים, זאת אומרת, באמת בכל סיטואציה שהיא, איך, מה אפשר לעשות?
אנחנו ממש נחפש את המורה הזרה כבר מגיל צעיר. כלומר, עצם זה שהילד מתנהג בצורה קיצונית, בצורה אימפולסיבית, בצורה של חוסר כבוד, בעיקר כלפי המגדר השני לצורך העניין. כל אלה יכולים להעיד על מה שקורה בבית. וזה, זאת בעצם הדרך שהוא גדל בה, וזאת, זה מה שהוא מכיר, זה מה שהוא יודע, וכך הוא גם מתנהג. לא תמיד הוא מודע לזה, ואני חושב גם שבאופן כללי, העניין של המודעות והתובנה של, של, של גברים אלימים שהם כאלה, היא לא קיימת הרבה פעמים. כלומר, לצורך העניין, סתם דוגמה, נגיד, אני לא יודע, אני נותן כדוגמה, לצורך העניין, אלירן מלול לא בהכרח ידע שהוא מסוגל לרצוח, עד שלכאורה הוא הגיע לקצה. ולכן המטרה שלנו גם בפורום זה לגרום לגברים בעצמם להבין עוד מראש שהם עלולים להפוך לכאלה אם הם לא יעצרו את זה עכשיו או יטפלו בזה עכשיו, כשזה עוד יחסית נמוך והם עוד מבינים שההתנהגות שלהם היא מסוכנת, והם עוד אכפת להם במידה מסוימת מבת הזוג שלהם ומהקשר. ברגע שזה כבר מגיע להתנהגות שהיא אלימה, אז כבר יש כאן את העניין של, כבר אין מי לדבר. כי כבר הגבר מדבר יפנית, והאישה מדברת יידיש, כמו שרונית לב-ארי, שהיא אולי המוחית הכי גדולה בארץ לנו משפחה.
אז אני כאילו רוצה להוסיף מהזווית המאוד מאוד לא מקצועית שלי, שנראה לי שכמו שלאישה, אם אני מסתכלת על עצמי, גם אם אני הייתי עכשיו נמצאת בזוגיות אלימה, אני חושבת שהיה לי מאוד מאוד קשה לבוא ולהגיד לעצמי שאני נמצאת בזוגיות אלימה. יש בזה משהו שהוא מצטייר כנורא נורא משפיל. גם תמיד הדימויים של זה בתקשורת, של האישה המוכה עם האיפור המרוח הבוכה שמקופלת בפינה עם איזה גרוף מורה מעליה, דימויים ככה מאוד מאוד משפילים ומקטינים, כשלמעשה הרבה מהאנשים האלה הם נשים מאוד מאוד חזקות, שגם כאילו הם לא רוצות לזהות את עצמן עם הדמות הזאת. אני חושבת שאפשר להגיד את זה גם על הגברים. אני חושבת שלגבר מאוד 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 קשה להודות בפני עצמו שהוא אלים או שהוא מסוגל לאלימות, וזה חלק מהסיבה שלא פונים לעזרה, כי אני חושבת שגם בשלב שבו עוד אפשר, עוד זה אירוע שהוא בר החלה ואפשר עוד לפנות לעזרה, אז הרבה אנשים בכלל חוששים מעצם הזיהוי של עצמם עם הדימוי הזה. ואני מעבר לזה אגיד אם שאלתם מקודם על סימנים של איך אפשר לראות את זה אצל ילדים, או מה אפשר לעשות, או מה ממליצים למורה או להורה, אז מעבר לכל הסימנים והתמרורים שהם שם והם קיימים, ואני מניחה שיואל ידע להגיד בדיוק באיזה שלב של הילדות אפשר לזהות כל דבר, אני ממש מזהה את כל הסיפור הזה של אלימות בתוך הזוגיות כאיזשהו ביטוי לתפיסה מחפיצה של נשים. וזה ממש, אם אני צריכה ככה לשים את האצבע על מה צריך להעביר יותר במערכת החינוך, ומה מה מה בנים צעירים, ילדים צריכים להבין, זה ההבנה שנשים הן שוות להם, ושהם לא רכושם, ושהשליטה שלהם באישה שלידם זה לא חלק ממה שצריך להגדיר את הדימוי העצמי שלך. ושפשוט נשים הן בנות אדם, עם כמה טריוויאלי שזה נשמע, בעולם שבו אנחנו נמצאים, מסתבר שזה עדיין משהו שצריך להזכיר לעצמנו, ושצריך להזכיר לילדים במערכת החינוך, כי בסוף עוד ביטוי קטן של החפצה, ועוד ביטוי קטן של השפלה של נשים, או התנהגות מקטינה של נשים, ובסופו של דבר כל הדברים האלה מצטברים לכדי הרוצח, ואיך שהוא תופס את אשתו. זהו.
כשבעצם הפורום עובד חזק גם על העניין של החינוך וההסברה, באמת ירדן פריימן, שהוא הגיס של לילי, הגיס של מיכל, הוא נשוי לליאת שהיא אחות שלהן, והם גם מגדלים את הבת, ומגדלים את הבת של מיכל, ואני בכוונה לא אומר לאלירן, כי גם חוק האפוטרופסות שעבר שלל ממנו את כל הזכויות למזלנו, שגם שם הפורום היה מעורב.
צ'יפס, מסטיק, לא יודעת איך
מנסים להיות בכל מקום.
נגיד את זה שאנחנו מדברים באותו זמן על הכל.
ממש.
זה פשוט ממש, ממש חשוב להדגיש את זה שהפורום פועל בכל כך הרבה ערוצים, כל כך שונים אחד מהשני.
המון, המון. אז באמת ירדן הוא ראש הזרוע החינוכית, והוא עושה עבודה מדהימה, ובאמת צריך להגיד גם שכל הפורום, גם מאיה וגם אני וגם כולם, עושים את זה בהתנדבות מלאה. אנחנו לא מקבלים את זה כסף, אנחנו עושים את זה בנוסף, מתוך תחושה של צדק יותר נכון, וכמובן של שליחות. וגם כדי לייצר את השינוי הזה, שהוא כל כך חשוב וצריך לקרות, והיה צריך לקרות כבר לפני 30 שנה, ובשנים האחרונות באמת לא היה שום שינוי, ואנחנו לא רוצים להסתמך על תקציבים ממשלתיים ומדיניים. אנחנו כמובן שאם זה יתאפשר אז אנחנו נשמח, אבל אנחנו בכוונה לא רוצים, כי אנחנו רואים את כל התקציבים שתקועים ברווחה, והרווחה לא מצליחים להתקדם לייצר את הפתרונות שיש להם, בגלל שלא מועברים תקציבים. אז אנחנו לא רוצים להיות תלויים בהם, אנחנו רוצים לעשות את זה בעצמנו. ולילי בן עמי באמת זכתה בכל כך הרבה תארים בתקופה האחרונה. מאיה, תוכלי לעזור לי?
מרכז פרס, כן.
הבירות, מרכז פרס לשלום.
רפופורט.
והיא תהיה בוועידת המשפיעים, ורפופורט, ובכל תוכנית טלוויזיה. ובאמת המטרה שלנו לייצר את השינוי הזה, בעיקר גם בשיח הציבורי. שהדיבור ישתנה.
ממש כל מילה, לילי גם, היא באמת יצרה פה איזושהי מהפכה, משהו שלא ראינו לא בארץ ולא בעולם, אין אף ארגון זכויות נשים שקיבל כזאת תהודה מטורפת, ואנחנו...
שהפורום קם עוד בקושי שנה, עוד לא שנה.
בערך, ממש כלום זמן, ואנחנו בקרוב נציין את יום האישה הבינלאומי באום, באירוע מיוחד, וזה פשוט פרץ כל גבול, ואני חושבת שאחת הסיבות של זה, זה שיש כזה וקום בנושא הזה, מבחינת התפקוד של הגופים הרשמיים, ומבחינת המענים הקיימים, שאני לפחות בחוויה שלי, כשאני באה לגייס אנשים לפורום, לגייס תומכים, לגייס ספונסרים, זה ישר, עוד לא סיימת משפט, וזה ישר כן, מה צריך, מה אפשר, מה אני יכול לתת, כי אנשים זה כל כך בוער בהם, וזה פוגש כל בן אדם, אתם יודעות, לפי מחקרים עדכניים, כ-70% מהאוכלוסייה חוו לפחות פעם אחת ביטוי כלשהו של אלימות בתוך המשפחה, בתוך הבית שלהם. 70% מהאוכלוסייה, זה נוגע בעצבים חשופים של כל כך הרבה אנשים, וזה מדהים לראות איזה התגייסות מטורפת יש לדבר הזה, של פשוט זעקה שנשמעת, של די, של אפס נרצחות, מספיק. וזה לדעתי אחד הדברים המדהימים בפורום הזה, שהוא ממש ידע לזהות את, את הדבר הזה, את המומנטום הזה, ולעשות דברים מדהימים שאף אחד לא חשב עליהם לפני כן.
וכמובן שכל אחד מכם המאזינים ועוד יכולים להיכנס לפייסבוק של הפורום או לאתר של הפורום, לסמן לייק, להציע רעיונות, להציע את עצמכם להתנדבות, ויש צוות מדהים של מגייסות, של צוות משאבי אנוש לצורך העניין, שזה פשוט וואו מטורף. ופתאום יכולים לחזור אליכם אחרי 5 חודשים כי התאמתם למשהו, אז אל תתייאשו. זה קרה לנו בישיבה לפני שבוע בערך, שפתאום מישהו אמר, וואי, חזרתם אליי כזה, כתבתי בזמן, שכחתי כבר שכתבתי, אז אנחנו לא שוכחים, אנחנו איתכם, וכמה שאנחנו יכולים לעזור ולעזר, אנחנו נעשה את זה, וההתגייסות של כמה שיותר אנשים היא חשובה. ואני ומאיה נהיה שם, וכמובן לילי וירדן וכולם.
מדהים. אז באמת העבודה שאתם עושים מדהימה, ואני כן ככה מועדדת כל אחד ואחת מכם להיכנס לפייסבוק של הפורום, לפחות לראות קצת מה הם עושים, כל אחד גם, יש אופציה גם לתרום כסף, או לתרום את הזמן שלכם, או כל אחד ומה שהוא יכול ורוצה, כי באמת באמת עושים פה הרבה מאוד דברים, ואני חושבת שאחד הדברים שעשה הכי הרבה עדים, זה באמת העניין הזה של החוק...
אפוטרופסות.
אפוטרופסות.
כן, שעכשיו כבר לצערי הרב שצריך שאנחנו רואים אותו בא לידי ביטוי, גם במקרה של אמיר וגם בכל מיני אמירז וגם כל מיני מקרים אחרים. אני כן חייבת להגיד שאני מאוד מאוד מסכימה עם העובדה שבשביל שהדברים האלה יעבדו, אנחנו צריכים לחשוב לחוקק חוקים, המשטרה צריכה להתנהל בצורה שהיא קצת אחרת, כי באמת דיברנו המון המון על תנועות הזרה, אבל גם כשיש תנועות הזרה וגם כשיש איומים, אנחנו רואים שבסוף אין הרבה דרכים ברמת החוק להגן על אנשים או על אנשים שעוברים איזושהי התעללות, אלא אם כן זה כבר מגיע לרמה פיזית דרמטית שעושה מספיק הד בתקשורת.
וגם אז יכול להיות מצב שבו הבן אדם ילך לכלא ואז יחזור לאותו בית. כן.
שזה גם בעיה, לפעמים גם הענישה במאסר היא של כמה חודשים, אז אפילו לעשות עבודה טיפולית זה חסר ערך, ואותו גבר חוזר אפילו עצבני יותר הביתה, ובאמת אם אנחנו יכולים אפילו כחלופת מאסר לכפות את הטיפול הזה, אז יועיל ויטיב הרבה יותר עם הגברים ועם הסביבה ועם האישה, מאשר לשלוח אותו סתם למאסר, שלא יוצא מזה שום דבר. וכן, אנחנו...
בהמשך למה שמאיה אמרה, שכמו שנשים לא רוצות לראות את עצמן כנשים שנמצאות במערכת יחסים אלימה, אז גם גברים לא רוצים שיתפסו כגברים אלימים, בעיקר כשהם לא תופסים את עצמם ככה. אני מסכימה, אני חושבת או לפני שאנחנו מגיעים לפן האלימות הפיזי, כמו שאמרתם, כל התקופסי האלימות האחרים בעצם שקיימים, אני בטוחה שגם הגבר, גם הצד המקרבן, לא נהנה מהרגע שהוא מרגיש, בסדר? זה מערכת יחסים שלאף אחד שם לא כיף, הוא כי הוא חייב את השליטה הזאת, וכשאין לו אז הוא נלחץ ללחץ, והיא כי היא בעצם חובה אלימות. אז אני חושבת שאפשר במרכאות ליחצן את זה ככה, של כאילו בוא רגע נטפל בבעיות ובדפוסים שאתה מתמודד איתם, אוקיי? כאילו נקרא לזה אפילו במילים שאולי לנו קשה קצת להגיד.
גם שם אנחנו מנסים לשנות את השיח ולא לקרוא לזה טיפול, אלא כשיחה או משהו, ובעצם לעודד את הגברים לבוא ולפנות ולעזר, ואנחנו ננסה להקים מערכים שמיועדים לזה.
לאט לאט,
אנחנו על זה, אבל...
אנחנו ככה יצא שלא דיברנו בכלל על העיסוק שלי, ספציפית שזה כל העיסוק בטכנולוגיות, אבל אני אגיד מילה לגבי זה, שברור ש... מדיניות זה חשוב ומודעות זה חשוב, אבל יש פה מהלך הוליסטי שצריך לקרות, והרבה כוכבים שצריכים לסדר בשורה בשביל שנצליח להתמודד עם התופעה הזאת. ופה נניח כשאני מדברת על טכנולוגיות, זאת אומרת היום כבר הגענו למצב שמספיק שאני עוד לא הספקתי לחשוב על זה שבא לי המבורגר ופייסבוק כבר יודעת לפרסם לי את הרשת המועדפת עליי, אז למה שלא נהיה במקום של גבר אלים, עוד לא הספיק להבין שהוא אלים בכלל, ומפרסמים לו לא יודעת, סדנת שליטה בכעסים, או שיחה עם מטפל, או שאלון לאבחון עצמי. ומהבחינה הזאת באמת השמיים הם הגבול, יש המון מיזמים שנכנסו לתוכנית האקסלרטור של פורום מיכל סלע, ושהשתתפו בהאקתון סייף את הום, ויש המון המון אתגרים וכיוונים אפשריים שבהם הטכנולוגיה יכולה להיות כלי משלים ומציל חיים, לא פחות מחקיקה ואכיפה.
תני איזה דוגמה או שתיים מטכנולוגיות כאלה.
אז למשל...
שבעצם יצאו מתוך הפורום מהאקתון הקודם.
אז למשל, דמיין שבמקום "Hey Siri", היית יכול להגיד איזושהי מילת מפתח אחרת, שבעצם ישר מפעילה את ההקלטה בטלפון שלך, ומתקשרת לאיש קשר נבחר שאת סומכת עליו, ויודעת לזהות לפי הדינמיקה של הכל, האם מדובר ב... סיטואציה אלימה או מסוכנת. אז היו לנו המון טכנולוגיות בהאקתון הקודם שבעצם עסקו בזיהוי על פי קול ודברים בסגנון שהם יותר באזורי לחצני המצוקה. זאת אומרת, משהו שאמור ממש ברגע האמת להציל ולקרוא למשטרה או לבן אדם שאת סומכת עליו. היו טכנולוגיות שהן יותר בשביל להשיג שליטה בחזרה של האישה, כי בעצם כל התהליך, גם תהליך החוק והאכיפה ובאיזשהו מקום גם התמרורי הזרה, יש איזשהו שחזור של הטראומה של אובדן השליטה מבחינת האישה. זאת אומרת, פתאום זה כבר לא בידיים שלי, פתאום אני לא מקבלת את ההחלטות לגבי החיים שלי, ויש עוד גורמים שמעורבים בסיפור, ופתאום השכנה שלי או הבוס שלי יכולים ללכת ולדווח עליי, וזה שוב איזושהי תחושה כזאת של אובדן שליטה. אז היו טכנולוגיות שנניח התמקדו במקום הזה של להחזיר שליטה, כמו למשל לזהות אם יש תוכנות מעקב על הטלפון שלי, אם בן זוג שלי, שזה מאפיין גברים אובססיביים כמובן, הוא מנסה לרגל אחריי. אז היו דברים בסגנון הזה, היו ממש המון טכנולוגיות באזורי הדאטה סיינס והמשין לרנינג של האיתור והזיהוי המוקדם והאבחון, אז ממש מאוד מאוד מגוון, והשנה אנחנו מצפים למיזמים לא פחות יצירתיים.
מהמם. טוב, אז... בגדול זה ה-50 סנט שלנו, לכבוד יום האישה הבינלאומי. כן חייבת להגיד שהשנה נגיד אנחנו שמים לב ליותר, יום האישה היה מלווה תמיד במבצעים בסופר פארם, לקרמים וכל מיני כאלה, והיום יש באמת כל מיני דברים אחרים שהרשתות עושות, חלק ביותר טוב טעם, חלק בפחות, אבל דברים שהמטרה שלהם זה באמת לזעזע ולגעת בכל הנושא הזה, שזה גם...
תרסיס פלפל, 2 ו-10.
לא, יש עכשיו איזה רשת שאני לא יודעת אם ראיתם, עם המחוות והחגורה
כן, כן.
ויש גם רשת ביגוד שבתוויות של הביגוד רשום בעצם מספר עזרה ראשונה שניתן להתקשר אליו. באמת, כל מיני דברים, מיזמים, כן, כן.
זה מהמם. זה כאילו, כן. גם אם זה גורם ללקוחות להרגיש קצת לא בנוח, ואולי הם יקנו טיפה פחות, זה לגמרי כאילו זה עושה אימפקט, מדברים על זה ברשתות החברתיות, זה מזיז דברים, זה חושף, ומדברים על זה, סוף
ממש,
סוף.
ממש.
אז זה מצוין.
בסדר, אז קודם כל מאיה ויואל, המון המון תודה.
תודה לכם.
ממש תודה.
תודה לכן, וגם כיום האישה הבינלאומי, אז גם לכן, שתי נשים חזקות שמובילות פודקאסט מוביל ומצליח, אז כל הכבוד, המשיכו כך.
תודה.
תודה.
אנחנו נמשיך לדבר על רצח, תודה.
כן.
ואנחנו נאחל לכם יום האישה, לא יודעת, לא יכולה להגיד יום
האישה שמח. בואי קודם כל נאחל לכן,
לכן,
נשים מאזינות שלנו, לא להירצח, זה האיחול שלי. גברים שמאזינים לנו, לא לרצוח, קודם כל נתחיל מזה, ושכולנו כחברה פשוט נשתפר בזה ממש.
בקונספט אי הרצחה. אוקיי.
כן, כן. אני וקרן נהיה ממש בסדר עם זה שיגמר לנו התוכן, אנחנו לא חושבות שזה אי פעם יקרה, אבל אנחנו בסדר עם זה.
את מדברת על, את כאילו הפכת את זה עכשיו לרצח כללי, כאילו?
כן, לא, פשוט כבר אמרנו, אל תרצחו לכולם, אז כאילו זה נשמע קצת כאילו, טוב, אם אף אחד לא ירצח ואף אחד לא תרצח, אז קצת אנחנו נהיה מובטלות, אבל נראה לי שיהיה בסדר, אנחנו בסדר עם זה. אבל כן, ובואו כולנו נהיה טובים יותר בלזהות את הסימנים, ולהיות שם בשביל הקרובים אלינו, כשמישהו מנסה להרחיק אותם, או כאילו כשיש איזושהי בעיה. ולקוות שנצליח, למרות שבסופו של דבר אנחנו פשוט כחברה צריכים להשתפר, אבל עד אז בואו נזהה סימנים.
ואני רק, סליחה, רציתי רק להגיד שאם, שוב להדגיש, שאם מישהי חובה או חווה או מוטרד מהסובבים אותו, מוטרדת, אפשר לפנות לאתר של פורום מיכל סלע, יש שם את כל הפרטים של כל הגורמים הרלוונטיים שאפשר לפנות אליהם בנושא אלימות במשפחה. זה חשוב מאוד.
גם שלי תעלה את זה לפייסבוק?
כן.
את הדף מידע הזה.
נעלה הכל.
נכון. ואני מאחלת, אני רק רוצה להגיד לכל אחד ואחד מכם, כל מי שמאזין לנו, כל מי שככה נמצא בזוגיות או רוצה זוגיות, שמגיע לכם את הזוגיות שאתם רוצים, ומגיע לכם להיות בזוגיות שמרימה אתכם למעלה, ותומכת בכם ומוסיפה אור לחיים שלכם ולא מורידה אתכם, ויש זוגיות שמופיינת באהבה, באהבה גם מאוד מאוד חזקה, ולא כל דבר שהוא ממש ממש טוב גם צריך להיות ממש ממש רע. ואני מאחלת את זה גם לגברים שנמצאים בזוגיות שבהם חייבים שליטה, ואני מאחלת לכם זוגיות שבה תרגישו חופשיים, ושכולם יהיו חופשיים, ושכולם יהיה טוב. ואפשר להגיע לשם, פשוט צריך לבקש עזרה. אנחנו לא נולדים, ואנחנו טובים בלהתנהל במערכת זוגית, או בכלל במערכות יחסים. דפוסים קשה לשנות, אבל זה אפשרי. וזהו, וזהו. תודה שהזנתם.
תודה רבה.
תודה לכולם.
תודה.
תודה על האירוח.
תודה לכם.
ביי.
מיקה,
בפחד, מה הסיכוי?
אין סיכוי. אני יכולה לקחת לך את הטלפון?
לא,
אני אוהב שנקרא את מיקה. אוקיי,
מיקה,
תראי לה אותנו.
זה, בואי, אני יכולה להראות אותך? לא, היא בת 13, מה אתה חושב לעצמך?
לא, כן, כואב. הפוך, שאנחנו...
אבל אם תראה לה אותנו, היא
יכולה... כן, אותנו.
אני קוראת בטלפון, אני לא יכולה.
אני יודעת שאת, מה את קוראת עכשיו?
אגדה.
אז אולי תקראי ספר.
אבל זה ספר, אין את הספר הזה בבית. זה למה קניתי את הטלפון.
שתלך לראות רגע אח הגדול או משהו, מה יש עכשיו?
כן, יש אח הגדול.
אולי תראי סרט, אולי תראי סרט.
לא.
מיקה, כמה את רוצה שאני אשלם לך בשביל לקחת את הטלפון שלך לשעה?
אוקיי, עכשיו את מדברת.
אופה, גדול.
תתחילי נמוך, תתחילי ממש ממש נמוך.
100.
כן? מה? כמה?
100.
100?
וואי, קחי את זה ממש.
וואי, מי כמה זה מלא.
את לא חייבת להסכים.
80.
הדבר הזה נכנס לפרק.
התחרטתי.
80?
אני בריאה מהגנים של אבא.
זה לא מוקלט, כן, את מבינה.
זה מוקלט בזום.
מיקה.
מענק.
לא יש
לך את זה ב... אוקיי, 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 אוקיי. אני אתן לך 80 שקל.
אוקיי.
ואת ה... את ה...
כן.
את השרביט של דמבלדור.
מדהים.
אני מצאתי אותו.
שקרנית.
נשבעת לך. מביאה לך את השרביט של דמבלדור. 80 שקל ואת השרביט של דמבלדור.
יש לי גם את שלונה וגם את שרון.
אז שלונה ושרון זה לא שווה, אם אין לך את של דמבלדור.
אני יודעת שזה לא נכון. ממש
סיפתח נהדר.
אני אומרת
לי שעמדה
5 שנים,
אוקיי, 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 אוקיי. מה? אוקיי. סבבה, 100 שקל, תביא את הטלפון.
אני רוצה לראות את 100 שקל שלי.
אין לי פה 100 שקל.
תעבירי לה בביט.
תעבירי לה בביט.
אני אביא לך בביט. אין לה, אין לה, אין לה... חשבון בביט.
איי, לא שקורה. שכחתי, זה פוחדת אותנו, ילדה מקלות.
לא, נפתרתי.
כאילו, אמרו שאני מאח שלי היום, כאילו, תשאר כלים ואני
עושה...
מיקה, אני מבטיחה לך, אני אחתום לך. על חוזה שאני משלמת לך.
בסדר, קודם נחתום על חוזה, אחר כך אני אביא
לך. אז אילן, הכל מוקלט. הכל מוקלט.
האמת שבאמת הכל מוקלט.
היא מצלמת אותי, היא מצלמת אותי.
אין בעיה.
מיקה הרזי, אני מאיה הרזי, נשבעת בזאת, משלם לך 100 שקל, אם תתני לי את הטלפון שלך למשך שעה. בבקשה.
אני רוצה לשמוע במה את נשבעת.
אני נשבעת בכל רכושי.
אוקיי.
ובכל היקר לי. אני נודרת.
אוקיי.
נודרת.
זה מתחיל להיות הפן.
כמו שאומרים אצלכם.
מה, אני נראית ארצית? מה, אני דנה?
מה, אני נראית ארצית? לא. סבבה? בסדר? יופי. סמכל, ברכת עם הטובה.